עוד פרק של 30 דקות פחות, והיום בתחום שמאוד קרוב ללב שלי, כי הייתי סביבו הרבה מאוד שנים. אז לפני שנגיד שלום לאורח שלנו, נזכיר לכם את שותפנו בכלכליסט, גם הכתבה הזו מופיעה הכתבה. הפרק הזה מופיע ככתבה באתר כלכליסט, אז אתם מוזמנים להציץ שם. בואו ניתן קצת במוזיקה ונגיד שלום לאורח. שלום לאירה בלסקי.
אהלן.
מנכ״ל ומייסדי ארטליסט.
נכון, מנכ״ל שותף ומייסד שותף.
מנכ״ל שותף גם.
כן.
אתם שני מנכ״לים?
כן.
אוקיי, טוב, תכף נדבר על זה. מה זה ארטליסט?
אז ארטליסט זה חברה טכנולוגיה, קריאיטיב טכנולוגי, בתחום כלים ליצירת וידאו. יש לנו קטלוגים של מוזיקה, סטוק פוטאג', שזה בעצם קטעי וידאו קצרים שאנשים יכולים להשתמש בהם בסרטים שלהם, סאונד אפקטים, טמפלטים, אנחנו גם לאחרונה בצעדים ראשונים להיכנס לתחום עריכת הוידאו, ממש תוכנות. אז כן, כזה מין אמפאורינג של הקריאטור אקונומי.
של אנשים שמעלים הסרטונים לטיק טוק, ליוטיוב, לאינסטגרם.
אז בגדול, שהתחלנו מאוד התפקסנו על, זאת אומרת, ניקח את העולם 7 שנים אחורה, פחות היה כלכלת יוצרים, פחות אנשים
התפרנסו מזה.
כן, עשו יוטיוב או טיק טוק כמקצוע. אז היינו ככה בעולמות של פרילנסרים, אנשים שעושים עבודות ללקוחות, חברות הפקה, ובאמת, 7 שנים האלה, העולם השתנה לגמרי. היום יש המון המון משתמשים שלנו שזה באמת יוצרי יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, שרוצים, בדרך כלל שרוצים לקחת את זה יותר כמקצוע ובצורה יותר רצינית, אז רוצים כלים יותר טובים, רוצים להתבלט בשוק ולעשות דברים באיכות יותר גבוהה, וברגע שבאמת מתחילים כבר לערוך בתוכנת עריכה מחוץ לאורך של טיק טוק, שם הרבה פעמים אנחנו נכנסים לתמונה, והתוכן שלנו ככה עוזר להם לספר את הסיפור שלהם.
אז אתה בכלל מושבניק מרמת הגולן.
כן.
מאיפה ברמת הגולן?
מעלה גמלה.
מעלה גמלה?
כן.
ואיך התגלגלת לעולם הוידאו?
כזה, זה משהו שעשיתי עוד, אני זוכר את עצמי כילד מאוד מתלהב מלעשות סרטים קצרים ככה, ואחרי זה בבית ספר בתיכון הייתי במגמת קולנוע, ובצבא לא עסקתי בזה, אבל המשכתי כתחביב, ואיך שיצאתי מהצבא, זה מה שעשיתי כפרילנס, ובתוך...
עורך וידאו.
עורך, צלם, כזה הכל.
איש איש...
אוטודידקט כזה שאוהב ליצור.
ואיפה עבדת?
אז הייתי עושה, גם עבדתי בחברות הפקה בצפון וכפרילנס ו...
מה, חבר'ה בקריית שמונה שעובדים עם ערוץ 12?
לא, דווקא לא.
לא זה. איתם?
לא, לא.
אוקיי.
וככה... בתוך העבודה הייתי משתמש בהרבה שירותים, שהיום זה מתחרים שלנו. והייתי ככה מתוסכל מזה, כי הוא לא מספיק באיכות, ומזה כי הוא יקר מדי.
מה, תוכנות עריכה?
לא, דווקא בעולמות של באמת, הבסיס של רעיון התחיל, שהייתי ממליץ לחברים מוזיקאים, שהיום שניים הם שותפים גם בארטליסט, בוא אני קונה מוזיקה שירות הזה, אולי תשימו שם את המוזיקה שלכם, יכול להיות אחלה דרך לעשות הכנסה צדדית, ואני אומר להם את זה, ותוך כדי אני חושב לעצמי ואומר, אבל אלה, אני לא אוהב את השיטת תמחור שלהם והרישיון, ואלה האיכות של המוזיקה נוראית. ובאמת, מין כזה באיזו מחשבה מאוד ספונטנית, אמרתי, נראה לי שלא כזה מסובך לעשות משהו יותר טוב ממה שיש בשוק הזה. זה ככה, משם בגדול זה התגלגל.
היית בן כמה? לפני 7 שנים?
הייתי בין 27 כזה, כן.
27 כזה?
28-7, התחלנו
עכשיו. יש איזה כאב, אפשר לפתור אותו, אני מכיר את זה על הבשר שלי, חברים שלי מכירים את זה על הבשר שלהם, בוא נראה משהו. ומה היה המוצר הראשון? איך כל התגבש לחברה?
אז שהתחלנו, זה היה כזה, דבר ראשון אני מדבר עם אייל רז ואסף איילון, חברים מוזיקאים, מוכשרים בטירוף.
גם מהצפון?
כן, אייל ממש למד איתי בבית ספר, אותו חיברתי לאסי שעשיתי, צילמתי, הכרתי דרך קליפ שצילמתי לו, הוא היה מפיק של אלמה זוהר, מוש בן ארי וכזה, וכיוצר וידאו הכרתי אותו. ואז כבר הם עבדו ביחד, אני חיברתי ביניהם. ובאמת באתי, ואני מדבר איתם, ואני מדבר על הכאב שלי כיוצר, ואנחנו אומרים, אוקיי, אפשר פה לעשות משהו, באמת לא נשמע כזה מסובך, אין לנו ידע טכנולוגי, אין לנו ידע בסטארט-אפ, גם לא הסתכלנו על זה באמת כסטארט-אפ, אמרנו, האתר זה משהו שנצטרך להביא מי שיעזור לנו לפתור את הקטע של האתר, צור מוזיקה, אני אעצב ויבין את הלקוח, ואיך נכון לבנות החוויה. אז באמת פניתי לעוד חבר טוב שהייתי בצבא, שאז עבד במלנוקס, ובאמת איש חוויית משתמש וטכנולוגיה, איציק שהיום הוא, איציק אלבז, הוא מנכ״ל שותף ביחד איתי, וכמובן גם קו-פאונדר, וכזה התגבשנו ארבעתנו, וזה היה ממש מתחיל כפרויקט צדדי, שתופס תאוצה ונהיה יותר מעניין, ואז מעלים אתר, ופתאום אנשים קונים, ופתאום אתה אומר, אוקיי,
מה זאת אומרת פתאום אנשים קונים? איך אנשים שמעו עליכם, ידעו עליכם, כאילו ארבעה חבר'ה מהצפון מרימים אתר, ומה יש באתר?
אז אני, אתה יודע, כחלק מההבנה של מה רוצים, גם הרבה פעמים חשבתי, מאיפה אני לומד על דברים חדשים, שאני מתעניין בהם. אז באמת היה כזה, אז עוד היה תקופת הבלוגים, עוד היה חזק, לפני הפודקאסטים והיוטיוב והטיק טוק, אז פניתי להרבה בלוגים שאני מעריך, ואמרתי להם, תראו, אנחנו עובדים על הדבר הזה, שחררנו להם קצת מידע מוקדם, ובאמת הייתה התעניינות שם אמיתית במוצר, כאילו, לא היה לנו תקציב פרסום או משהו כזה, אז הרבה כתבות התחילו להיות עליהם.
מה, באת לבלוגרים ואמרת להם, הנה המוצר החדש שלנו, אולי תכתבו עליו?
כן, אנחנו הולכים להשיק משהו, אנחנו חושבים שיש פה ערך עצום לקוראים שלכם. באמת כתבו עלינו, אני לא זוכר כבר כמה מהגדולים בתחום, וזה ככה התגלגל, ואז עשינו איזה כזה הרשמה לניוזלטר עם גיבאווי, שאלינו, זה סיפור שאנחנו תמיד מספרים, שאלינו את האתר היה ממש מוכן כמה ימים לפני שרצינו להעלות אותו, ואמרנו, נעלה אותו רגע לבדיקה שהתשלום עובד. ואיציק העלה ככה את האתר עם המפתחים שעבדו איתנו אז לבדיקה, ולפני שהוא הספיק לבדוק תשלום, מישהו קנה באמת. ואז הוא אמר, וואו, רגע, אוקיי. קודם כל, התשלום עובד, ובאמת מישהו אשכרה נכנסים לפה
ובודקים. עוד לפני השקעה הרשמית.
אם זה עובד.
ומה היה לקנות באתר? מה הצעתם?
אז היה אז, התחלנו עם אזור אזור ה-600-700 שירים.
התחלתם כקטעי מוזיקה עבור עריכת וידאו?
לגמרי.
כן?
לגמרי, סטוק מיוזיק.
אוקיי. שהקהל הוא מה, עורכי וידאו, בימאים, יוצרים?
בדיוק.
Okay. שצריכים איזה שטיח מוזיקלי לאיזה קליפ.
בדיוק. הרבה מהרעיון שלנו, זאת אומרת, דיברתי על מה הפריע לי, אבל הרעיון היה לשלב איכות גבוהה עם מחיר נגיש ורישיון מאוד פשוט. בעצם עשינו אז שיצאנו, זה המחיר אחד שנתי, תשתמש בכמה שאתה רוצה, בלי הגבלה, איפה שאתה רוצה. פרסומות, כל העולם, מה שאתה רוצה תעשה עם זה, זה כאילו היה, אז כאילו זה היה הפורמט.
כי אתרים אחרים היית צריך לקבל רישיון לכל סוג מדיה ולכל טריטוריה וכאלה?
כמעט כולם אז היו תקני אייטם פר אייטם, והיה לך סוג רישיונות שונים בהתאם לאייטם הזה. היו זולים יותר, יקרים יותר, בדרך כלל האיכות הייתה בהתאם.
אז אתם רציתם לעשות את זה פשוט?
לשטח.
אוקיי. אז זה היה המוצר הראשון, בעצם קטעי מוזיקה עבור יצירת תוכן, בעיקר אני מניח תוכן בטלוויזיה, אולי קצת ביוטיוב וכאלה.
כן.
ואוקיי, אחלה, נשמע ביזנס נחמד. איך פתאום מזה נהייתה אימפריה?
אז ברגע שראינו שזה קורה, והתחלנו לעשות מרקטינג, ואתה יודע, לקחנו את מה שנכנס, והתחלנו להשקיע אותו חזרה, להעסיק עובדים.
מה זה להעסיק עובדים? אתה יודע, עובדים עולים המון כסף.
כן.
מה, בכמה מכרתם רישיון כזה?
רישיון על $200 בשנה.
אוקיי.
לשנה, ואני לא מאחוז זוכר את המספרים של השנה הראשונה, אבל עשינו, זאת אומרת, כן עשינו כבר מאות אלפי דולרים בחודשים הראשונים. זאת אומרת, היה
אז כמה אלפי משתמשים
כן,
משלמים?
כן, ממש.
אוקיי, מדהים.
כן. ואז אתה מבין, אוקיי, יש פה הזדמנות שהיא כנראה יותר גדולה מארבעתנו נעבוד בזה, וזה יעשה לנו הכנסה צדדית. שזה גדל, זאת אומרת, אז זה התחיל לגדול, הבנו, אוקיי, האנשים אוהבים את הרעיון, את הגישה שלנו, גם מזדהים עם המותג. איזה עוד דברים אנחנו יכולים להציע להם? ואז באמת הסתכלנו, ועניין אותנו עולמות של סטוק פוטג', שזה בעצם קטעי וידאו קצרים שיכולים לשלב עם הסרטים mm-hmm. שלהם. אני אתן דוגמה, כי מי שלא מהתחום הרבה פעמים לא מבין למה שמישהו יצטרך וידאו שהוא לא צילם.
כן.
אתה עושה כתבה או, או, או וידאו על חופשה בתאילנד, ואין לך צילום של מטוס ממריא, ואתה חושב שזה יתאים לך.
כן.
זה דבר די גנרי, אתה יכול ללכת לאתר כמו שלנו, להוריד את הצילום הזה של המטוס ממריא, ולשלב אותו. ולהשתמש
חופשי.
נכון. באיכות גבוהה, גם שם היה לנו את האג'נדה שלנו, איכות לפני כמות, ועם אותם עקרונות של רישיון לא מוגבל, מחיר אחיד, הורדות בלתי מוגבלות.
אני מניח שפוטאג' עלה יותר ממוזיקה, או שזה היה כלול באותו מחיר?
הוא עלה, בהתחלה הוא היה ממש באתר נפרד, הוא יקר יותר, יש פה גם, אתה צריך לבנות קטלוג הרבה יותר גדול, גם עלויות תחסון וכל העניין, זה הרבה יותר מורכב. אז כן, אז בהתאם לזה המחירה היא קצת יותר גבוה.
ומי ייצר לכם את התוכן? מי היו הצוותים שנסו לצלם מטוס ממריא וכאלה?
אז במוזיקה, 600 הראשונים זה ממש היה, שני קו-פאונדרים יושבים ביחד עם אנשים שהם מכירים, וקצת אנשים שהכנסנו מבחוץ.
שזה גם המון, 600 קטעים מוזיקליים.
כן, כן, זה היה שנה וחצי של עבודה.
ואני מניח שזה לפי קטגוריות, שמח, עצוב, קצבי, לאט, כל הדברים האלה.
בדיוק. בעצם הבנו אז המודל שבנינו של הכנסת תוכן היה בעצם בנינו שני ערוצי הכנסת תוכן, אחד מקורי, זאת אומרת אנחנו הכנו את התוכן, עם מה זה היה קו-פאונדרים עושים, היום זה מחלקות ענקיות שעובדות עם פרילנסרים בכל העולם ובעצם מפיקים את כל סוגי התכנים שיש. והצד השני זה אקסטרנל, זה לבוא למישהו להגיד לו בוא אתה רוצה לשים את המוזיקה אצלנו, אני אשלם לך תמלוגים בהתאם לשימושים עליה. אז התחלנו עם איזה תמיל כזה, כשנכנסנו לכיתה וידאו, כבר היה הרבה יותר אקסטרנל, כי היינו צריכים את כמויות גדולות, ואני לא נמצא בכל העולם.
כן.
היום דרך אגב יש לנו פרילנסרים בכל העולם שמצלמים. עדיין אנחנו עובדים המון גם עם חיצוניים, אפילו יותר, אבל כן, זה...
שכמה אתם משלמים על זה לפי מה? איך זה עובד?
זה נורא תלוי בדבר.
נניח, אני יש לי מצלמה, ויש לי כזה כישרון, ואני אומר, אוקיי, נראה לי שחסר... פקידות בבית משפט חותמות על תפסים, כי מישהו אולי יצטרך את הסוג כן. הזה של הצילום.
אז אם אתה עושה את זה בצורה חיצונית, זאת אומרת, אתה במסלול הזה של אקסטרנל, אתה כן. הלכת צילן, אתה שמת ותקבל תמלוגים, mm-hmm. אז בעצם אנחנו גוזרים מתוך ההכנסות של המוצר רוגע כזאת של תמלוגים, ובהתאם לכמה יורידו אותך, ככה תקבל.
אוקיי.
Okay. ככה זה עובד. אם אנחנו באנו ואמרנו לך, היי, אתה מוכשר, רוצה לעבוד איתנו, בוא תפיק לנו יום צילום של פקידות בבית משפט, אז
זה לפי תמחור של יום צילום.
אז זה כמו שאתה עובד כיום צילום, כן, mm-hmm. בדיוק.
אוקיי, אז יש לכם בנק של מוזיקה שאני מניח גדל, ובנק של וידאו שגדל.
נכון.
אוקיי, איך עושים מזה חברה גדולה?
אז זו שאלה טובה, כי כשהתחלנו, די מהר אחרינו וביחד איתנו התחילה תחרות דומה. זאת אומרת, mm-hmm. השינוי בתעשייה, גם הובלנו אותו, מתחרים אחרים שלא עשו כמונו, התחילו לשנות את המודל. היום, מה שקבענו אז בצורה די שרירותית, נהיה הסטנדרט בשוק, האזורי $200 לרישיון קומרשל, בלתי מוגבל, זה למוזיקה. ואז אתה שואל את עצמך, טוב, במה אני שונה? במה אני טוב? אני חושב שנכון להסתכל עלינו בהרבה מובנים, זה מין שילוב, כאילו, שאנחנו מסתכלים למעלה על חברות דומות מתעשיות אחרות, אז יש לך את ספוטיפיי בצד אחד ונטפליקס בצד שני,
כן.
שזה כאילו המובילות של קריאיטיב טכנולוגי בעולם. אני חושב שבהרבה דברים זה יותר דומה לנטפליקס, בגלל שבנטפליקס יש לך שילוב של המוצר, החוויית משתמש כיתרון תחרותי, אבל גם התוכן. זאת אומרת, ספוטיפיי בסוף, כל התוכן בספוטיפיי קיים באפל מיוזיק. אין לך שם איזשהו
נכון.
דיפרנציאציה בתוכן. אז אצלנו זה יותר גם שילוב של יש תוכן שתמצא רק אצלנו, וזו סיבה אחת לבוא אלינו, אם אתה חושב כמונו שזה התוכן הכי טוב בעולם. Mm-hmm. והסיבה השנייה זה החוויית משתמש, ההזדהות עם המותג, אתה יודע.
וכל הזמן הזה לא גייסתם כסף.
אז בשנתיים ומשהו הראשונות לא גייסנו כסף. Mm-hmm. ב-2000 ו... 19 אני רוצה להגיד, אז אני אגיד, גייסנו סבב ראשון.
של כמה?
זה היה, בעיקרון לא הכרזנו על הסכום של הסבב הזה, אז עוד זה, אבל עשרות מיליונים.
עשרות מיליונים?
זה היה הסבב הראשון, כן.
מה אתה אומר? אני מניח שבאתם למשקיעים והם הסתכלו על המספרים שלכם והיו מאוד מרוצים וכולי, אבל כשהם באו אליכם ושאלו על טכנולוגיה, אין פה איזה משהו שהוא proprietary, מה שנקרא. אין פה טכנולוגיה פורצת דרך. זה פשוט tech-enabled, מה שנקרא.
לגמרי. כן, האמת שלא הלכנו למשקיעים בכלל. Mm-hmm. באותה תקופה התחילו לבוא אלינו.
מה אתה אומר? איך שמעו עליכם?
זו שאלה מצוינת. זה פתאום היה איזה נקודת מפנה. כן. אני לא יודע אם זה כמות עובדים בלינקדין, אני לא יודע על איזה סיגנל הם מסתכלים, או ממש מסתכלים על הסקטור הזה, כי הוא מעניין אותם ובודקים מה התחרות ומי בולט. Mm-hmm. התחילו לפנות אלינו.
מישראל, מהעולם?
לא מישראל.
כן, הגיוני שלא מישראל. כי באמת, זה חוזר לנקודה הזו שישראלים מחפשים איזה דיפרנציאטור טכנולוגי.
כן, וגם אני חושב ש... מי שבא אלינו, בא אלינו יותר בגלל שהוא התחיל לראות אותנו בקטגוריה.
כן.
ואז כאילו זה פחות משנה איפה המשקיע נמצא, יותר העניין שלו בקטגוריה שאתה נמצא בה.
אז ב-2019 גייסתם כמה עשרות מיליוני דולרים, כדי לעשות מה? מה הייתה התוכנית?
אז אני חושב שהיה שם כמה דברים. אחד, כשלא, זאת אומרת, אני חוזר לזה שלא חיפשנו משקיע, היה שם עניין של... פתאום אחרי הרבה כל מיני שיחות כאלה של מישהו שבא ואומר לך, בוא נציג אותך לפרטנר בשותפות, בקרן, ואתה אומר כאילו, תשמע, אני לא מחפש השקעה, כאילו, אני לא רוצה להציג לאף אחד, אם אתה מתעניין בי, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אבל אז באמת בא משקיע אחד שמאוד מאוד האמין בנו בתחום, ראינו כאילו איזושהי שותפות לוויז'ן שלנו, והרגשנו זה יכול לעזור לעשות קפיצת מדרגה מנטלית אפילו. כאילו מישהו שראה עוד קפיצות בגדילה שאנחנו עכשיו חווים, התמודד עם דברים דומים, זה מאוד ביגר את החברה. בדיעבד אנחנו מאוד שמחים מזה, למרות שכאילו לא היינו צריכים.
כן.
אחרי זה, שנתיים אחרי, גם הכנסנו קרן עוד יותר גדולה, זאת אומרת, את KKR, שזה כזו קרן פי גלובלית, ששם כבר באמת זה היה לרצות להכניס סטנדרט מאוד גבוה, קרנות שראו צמיחה ענקית, וגם... שם כבר הם עזרו לנו, רכשנו שתי חברות, היינו צריכים בשביל זהון, זאת אומרת, בוטסטראפ בסוף, זה מודל שכחברה לא היינו צריכים כסף בשביל הפעילות האורגנית. זאת אומרת, היינו cash flow positive וצמחנו. אבל שאתה רוצה לעשות scale up ובאמת לרכוש חברות ולהיות יותר אגרסיבי, אז זה מאפשר.
אז כמה כסף גייסתם עד היום?
בפריימרי גייסנו מעל 100 מיליון דולר,
okay.
סך הכל, שהוא בעיקרו הלך לרכישה של שתי חברות, מושן הרי ו-FXO, מושן הרי גם הכרזנו על הסכום רכישה ל-65 מיליון דולר, אז זה ככה...
ובסקנדרי גם גייסתם כסף?
כן, היה גם.
מה? מיליוני דולרים, עשרות מיליונים?
לא הכרזנו.
לא הכרזתם באופן רשמי. אוקיי, אבל סקנדרי למי שלא מבין, זה בעצם לקנות מניות של היזמים בעיקר, אולי גם של עובדים, כדי לסגור משכנתאות וכאלה.
לגמרי, ודרך אגב, גם בעיניי ככלי לנהל יותר נכון ובצורה יותר מקצועית החברה שלך. כי כשאתה מחובר מאוד 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 ברמה הרגשית לביצועים הפיננסיים של החברה, אז התפקיד המקצועי שלך קצת נפגם, יש יותר מדי רגש מעורב.
ספר לי על המעבר הזה בין ארבעה חבר'ה עם עסק, שאומנם באינטרנט, אבל הוא עסק כזה, לא סטארט-אפ כזה בסקייל, ופתאום יש בורד, יש משקיעים, אתה צריך לתת דין וחשבון, זה הרבה יותר מסודר. איך המעבר הזה היה?
זה מעניין. אני אפילו אגיד, אני אוסיף לשאלה שלך את העובדים, כי אני חושב שאתה יותר... יש לך אפילו יותר מחויבות לעובדים מלבורד, להרבה דרכים, ולהיות בראש של חברה עם 400 אנשים, שיש לך הרבה אחריות עליהם, ולייצר להם סביבה נכונה, זה אתגר מעניין, מדהים, ומסובך. ברמת הבורד, אני חושב שאני כן אגיד שיש לנו באמת בורד מאוד מאוד תומך. יש לנו בסך הכל שני משקיעים,
שזה KKR והקרן השנייה?
ואלפנט, כן.
אלפנט?
קרנת ניו יורקית, בוטיקית כזאת. מאוד תומכים, מאוד עוזרים. אני בעיקר מרגיש כאילו עזרה, תמיכה, לא הכניס הרבה לחץ לארגון האמת. זאת האמת. אנחנו גם אוהבים, אנחנו מקבלים שינויים בברכה, אנחנו אוהבים את ההמלצות לאיך לעשות דברים יותר מסודר, יותר גדול, יותר רציני. אז זה מבחינתי היה שינוי חיובי מאוד.
אז היום ב-artlist.com, נכון? artlist.io, אוקיי. יש קטעי מוזיקה, יש ויזואליה, כלומר קטעי וידאו, ומה עוד?
סאונד אפקטים, טמפלייטים, שזה בעצם פרויקטים מוכנים כזה לייצר פתיחים, כותרות, אפקטים, ויש פלאגינים ותוכנת עריכה, שאני שם אז מין סוגריים כזה, כי זה באמת רכשנו חברה שמפתחת תוכנות עריכה מתחרות אדובי. היום אנחנו מציעים את המוצרים הקיימים, הישנים שלהם, ובמקביל עם הצוות שם אנחנו בעבודה על בנייה של מוצר כזה חדש, תוכנת עריכה חדשה, משהו שאמור להביא בשורה בינינו לשוק.
אז יש פיל מאוד גדול בחדר, אוקיי? שנקרא Generative AI. אוקיי? היום, למה אני צריך לקנות רישיון וזה? אני הולך לאחד השירותים, אני אומר, תעשה לי קטע מוזיקלי, כאילו הביטלס כתבו אותו באורך שתי דקות, לצורך סרטון טיק טוק על אוכל, וזה אמור לייצר את זה. אז איך אתם מתייחסים לאיום הגדול הזה של Generative AI?
טוב, עכשיו השאלה היא כמה זמן יש לך? כמה זמן יש לנו?
לך על זה.
תראה, אני חושב שכל חברה בעולם צריכה להתייחס ל-AI באופן כללי כהזדמנות ואתגר. סיכון, אתגר, כל אחד וההסתכלות שלו. אבל אין ספק שזה הולך להשפיע קרוס קטגורי. אני אתחיל בזה שאני אגיד שאנחנו בעולמות זכויות היוצרים.
כן.
בעולמות זכויות היוצרים, עוד אף אחד בעולם לא יודע לאיפה החקיקה תלך בתחום ה-AI. יש כאילו משפט פתוח עם Midjourney, ועכשיו גם עם OpenAI ו-ChatGPT, על האם מותר בכלל לאמן מודלים כאלה על
יצירות,
יצירות כן. שיש עליהם copyright, או לא. זה דיון מאוד פילוסופי.
חד משמעית.
האם מדובר פה בהעתקה, בהשראה כמו שבן אדם לוקח.
בדיוק. אני גם מצייר ציור כי הסתכלתי על ון גוך ונתן לי איזה נתן לי השראה.
נכון, אבל אז השאלה הנשאלת, לדוגמה, בתחום המוזיקה הזה, אתה יכול לקבל השראה מבוב דילן, אתה לא תשאיר כמו בוב דילן, AI יכול לשאיר בדיוק כמו בוב דילן.
נכון.
והאם זה בסדר או לא? וזו שאלה פילוסופית, שפשוט תצטרך להיות שם חקיקה בנושא. בכל מקרה, אני אגיד כמה דברים. אחד, אנחנו לא חוזים עתיד מאוד מאוד קרוב שבו אתה תוכל לרשום, קוקה קולה תוכל לבוא לג'נרייטור ולהגיד, תייצר לי שיר לפרסומת של קוקה קולה שביונסה שרה וטטטה, ולקבל שיר שנשמע בדיוק כמו ביונסה ולהשתמש בהם
נכון.
בסופרבול.
אבל קוקה קולה בטוח לא, וקוקה קולה תרצה להפיק לעצמה את כל החומרים, אבל יוצר תוכן שאתה יודע, אין לו את התקציבי על של קוקה קולה, ולא אכפת לו שזה מכונה יצרה את זה, יוכל ללכת למכונות האלה שיצרו מוזיקה וויזואליה וגרפיקה וכל הדברים האלה.
לגמרי. ואז זה בעצם נכנס לנושא אחר ולשאלה אחרת. קודם כל יש מחסומים טכנולוגיים על מה שאמרת עכשיו, שהם בתוך זה לא להיות יכול לשים את השם ביונסה בתוך הג'נרייטור, אז אתה אומר, אוקיי, אז על מה אנחנו מאמנים? על מה מותר לי לאמן?
כן.
מוזיקה זה דאטה סט הרבה יותר קטן מתמונה.
כן.
דרך אגב, גם וידאו יש שם את האתגרים שלו. ויש פה אתגר אמיתי, טכנולוגי, להצליח לייצר ג'נרטיב מיוזיק טוב, לא על copyrighted work. גוגל הם הכי מתכוונים בתחום דרך אגב.
בוא נצא מנקודת הנחה.
שהצלחנו.
שזה יצליח, כי אתה יודע, מה שראינו עד עכשיו, שהג'נרטיב AI עושה גם בתמונות, גם בהתחלה של וידאו, גם ב-3D, גם בכל הדברים האלה, הוא לא פחות משומת לסת, ואין לי ספק שנגיע גם למקומות האלה.
אני איתך.
אוקיי.
אני מאמין גם. אנחנו נגיע לשם.
אז מה ארטליסט עושה, ברנידון?
ואז השאלה היא כזאת. קודם כל, מה הדיסרפשן? אני חושב שבכל דבר שעכשיו לזרוק את המילה AI למה שרוצים זה אחלה. אני חושב שאנחנו צריכים לעבור לדבר על הערך הנוסף, הדיסרפשן האמיתי, שאנחנו מייצרים טכנולוגיה.
כן.
אם זה משתמש ב-AI או לא משתמש ב-AI, AI זה מין enabler חדש כזה, משהו שמאפשר
נכון.
פריצות דרך חדשות, אבל מה שמשנה זה יש לך רעיון טוב לך לייצר דיסרפשן באיזשהו אזור. ואם נתייחס ספציפי לג'נרטיב בעולמות של מוזיקה עכשיו, אחרי זה אפשר לדבר על וידאו וכאלה, אני מאמין שזה יהיה כלי מדהים ליוצרי מוזיקה, מדהים, וישנה הרבה. אם ניקח יוצרי וידאו, ויש לנו המון ניסיון לדוגמה באיך יוצרי וידאו מחפשים מוזיקה, יש לנו קטלוג, אמרנו, קטעי וידאו וקטעי מוזיקה. בקטעי הוידאו כולם הולכים ומתארים בטקסט מה הם מחפשים.
נכון.
במוזיקה כמעט אף אחד, זאת אומרת, זה הרבה פחות בשימוש. אנשים הולכים ומחפשים קטגוריות מוגדרות. למה? כי אם אתה מחפש קטע וידאו של איש יושב על החוף, ואתה רוצה גם שהוא יהיה בן 80, ואתה רוצה שיהיה לידו ילדה, אתה רוצה להגיד בדיוק מה אתה רוצה.
נכון.
בדרך כלל שאתה יוצר וידאו, ואתה תחפש שיר לכתבה או למשהו, ואתה תגיד, אני רוצה מוד עצוב, פסנתר, אין לך עוד הרבה כלים לתאר את מה שאתה רוצה.
נכון.
ובדרך כלל גם אני אביא לך 5 שירים שיתאימו לך כולם.
כן, או 5 שירים שאף אחד מהם לא יתאים לי.
כן, אבל אם אני עושה עבודה טובה,
כן.
אז אני אביא 5 שמתאימים לך בול.
Mm-hmm.
לכן גם יש לנו קטלוג מוזיקה של כמעט 30,000 קטעים, וקטלוג פוטאג' של 300,000, שאנחנו חושבים שהוא לא מספיק, ואנחנו צריכים להגדיל אותו משמעותית, ובמוזיקה הוא יותר ממספיק. כולם מוצאים מה שהם מחפשים.
כן.
ואז השאלה היא, מה הדיסרפשן? אוקיי, אז תג'נרט את זה. מה זה משנה? איך זה עוזר לך? לתאר משהו בטקסט
אני
או...
אני לא יודע, אולי עסק מתחרה שלא צריך לשלם את כל זכויות היוצרים ליוצרי תוכן שיוצאים ומצלמים.
א', שום דבר לא יהיה בחינם.
Mm-hmm.
אף אחד לא מייצר מוצרים בחינם. עכשיו אתה אומר,
לא,
אולי...
לא, לא, ברור שלא
אולי
מייצר.
אולי צריך להוזיל עלויות? אוקיי,
כן.
אז גם אני יכול לג'נרט בעצמי ולהוזיל לעצמי עלויות.
אז זו השאלה, אם אתם מסתכלים על העולם הזה של Generative AI וחושבים שאתם צריכים להשקיע גם בכיוון הזה.
אני חושב שיש פה אולי הזדמנות להוזיל עלויות תוכן, ייצור תוכן.
Mm-hmm.
דרך אגב, בזה כבר היום יש מלחמה גם של ספוטיפיי וחברות התקליטים לא לגרום לזה לקרות. זאת אומרת, ספוטיפיי הוציאו יצירות שג'ונרטו, זה לא באמת היה ג'נרטיב, אבל היה איזו אוטומציה ליצירה שלהם מהקטלוג בשביל לא לפגוע בתמלוגים של יוצרים אמיתיים, כי זה היה mass produced כזה. ובלי קשר לזה, אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז איפה הדיסטרפשן. עכשיו, אני יכול לתאר לך מקומות אחרים שזה יכול לעשות דיסטרפשן. לדוגמה, בוא תשים את הוידאו שלך, ואני אתאים לך מוזיקה אוטומטית, כי אני יודע ב-AI להבין מה אתה עושה ומה אתה מחפש. אל תתאר לי כלום.
אוקיי.
או אני אקח את זה שלב קדימה, ולמה אנחנו עושים תוכנת עריכה? בוא תתחיל לערוך, ואני כבר אציע לך בתוך הטיימלנד של תוכנת עריכה מה שחסר לך.
כלומר, כמו שהיום אני כותב אימייל בג'ימייל, ואני מקבל את המשך המשפט, ככה תשים איזה... קטע כן. וידאו, ואתה תתאים לו את הקטעים הבאים.
בדיוק.
או לפי הקריינות ששמת, אתה מצליח להבין מה הפוטג' צריך
בדיוק,
להיות.
בדיוק, תחשוב שב-AI, אני עושה אנליזה לכל שלב שאתה עושה, לכל זה, ואני מבין מה הקונטקסט, על מה אתה מדבר, מה נראה בפריים, מה אנחנו מדברים עכשיו בפודקאסט, אתה זורק את זה, אם זה קובץ וידאו לתוכנת עריכה שלנו, ואני יכול להציע, אתה רוצה להוסיף פוטג' מעל זה, קליפים? בואו אני אוסיף לך קליפים, כשאנחנו מדברים על מטוס, נראה את המטוס, וכשאנחנו מדברים עכשיו על AI, נראה פוטג' של מחשבים, אתה לא צריך לחפש, אני מבין מה אתה רוצה.
Mm-hmm.
המוזיקה תתאים לסטייל של הנושא, הסאונד, הכל.
אז זה, זה כיוון שאתם מסתכלים עליו?
זה כיוון שאנחנו עובדים עליו.
עובדים
אקטיבית.
עליו.
Mm-hmm. דברים כמו קיורייטורים AI, זאת אומרת שתוכל להיעזר ב-AI לחפש באתר ולמצוא ולסדר את התוכן שלך. אנחנו גם מסתכלים הרבה על ג'נרטיב, וכלי ג'נרטיב, בהרבה עולמות פה אנחנו ניכנס לעולמות של modifying ולא generative. אני אתן דוגמה.
מה ההבדל?
זה במקום לג'נרט מאפס, לקחת משהו שיש לך ולעשות עליו מניפולציה ב-AI. ולמה אני אומר? אם ניסית לשחק במידג'רני או דלי, אתה תגלה שכשאתה באמת רוצה להיות ספציפי לעבודה, זה מאוד מסובך לתאר ולהגיע למה שאתה רוצה.
כן.
בגלל זה גם אני חושב שפתרונות כמו מה שאדובי עושים, שבהם הרבה יותר היגיון, שזה יושב בתוך פוטושופ, מאפשר לך עוד מניפולציות, זה על תמונות קיימות שלך. עכשיו קח את זה לוידאו. תחשוב איזה מטורף זה לנסות לתאר קליפ שמכיל את הלוקיישן, את הזמן ביום, את התאורה, שחקן, איך הוא משחק, איך הוא מדבר, איך הוא זז, איך המצלמה זזה, ועכשיו אתה גם צריך 5 קליפים שמתחברים אחד לשני.
כן.
אתה תצטרך לכתוב ספר שלם בשביל להגיע לך.
פרומט מאוד מאוד גדול.
גדול, ולעבוד עליו לא בטוח שזה קל יותר, אבל אז אני אגיד לך, בוא פתרון יותר מגניב. תצלם באייפון את הרעיון שלך, תכניס אותו לתוכנה, ועכשיו תגיד לו, אני רוצה לשנות הסטייל שזה ייראה ככה או ככה. זאת אומרת, video to video, לא טקסט בכך to. audio to video, video to audio, זה עולמות הרבה יותר מעניינים והרבה יותר מאפשרים יצירה. ואנחנו נלך אליהם. יהיה disruption ויהיה disruption מדהים, אני לא זה. ואנחנו שם, זאת אומרת, אנחנו עוקבים, יש לנו צוות AI, אנחנו מוסיפים פיצ'רים, עוקבים אחרי מה שקורה. הולך להיות מאוד מעניין.
יש לכם 400 עובדים,
okay.
מרגישים את המשבר המקרו-כלכלי שקיים בעולם, שאולי תכף נצא ממנו, כי הבורסות ככה, לפחות בזמן ההקלטה, נמצאות במקום טוב?
למזלנו, כבוטסטראפ, תמיד עבדנו בצורה מאוד אפקטיבית.
כן.
לכן גם היום אנחנו קשפלו פוזיטיב, לא היינו צריכים לצמצם כוח אדם בשום שלב בשביל להתמודד עם הסיטואציה. ברור, שהשוק שינה את הציפייה שלו מחברות, לא צמיחה בכל מחיר, אלא תצמח, אבל תהיה יעיל, גם אם זה עולה לך קצת בצמיחה. לנו זה היה טבעי וקל, לעשות האג'אסמנט הנכון, אז לא גדלנו בכמות העובדים, או לא מתחילים לגדול השנה, כמו שנה שעברה או שנה שלפניה, אבל אנחנו עדיין צומחים, גדלים כחברה, לא באיזשהו מצב שצריך לצמצם, אז אנחנו אסירי תודה, בוא נגיד, לסיטואציה הספציפית שאנחנו נמצאים בה, וגם השוק הזה של כלכלת היוצרים, הוא הרבה פעמים דווקא דרך לאנשים לייצר עוד הכנסה.
נכון.
בעת משבר, אז ככה דווקא, זה לא שוק שחווה בעיה גדולה.
כן, כי גם מי שפוטר מהעבודה עדיין יושב מול הטיקטוק וצורך תוכן, נכון, אולי יוטיוב.
ואפילו יגיד, אולי אני אצור טיקטוק בשביל לעשות קצת הכנסה, כי באמת יש כלכלה, תשמע, כולנו צופים בסוף. הכלכלה הזאת, כן. זאת אומרת, מי שלא מבין בדיוק את מה שקורה, כסף הולך לאיפה שאנחנו מסתכלים, ואני בטוח שכל המאזינים של הפודקאסט בסוף מבלים המון המון זמן היום בטיקטוק ויוטיוב, יותר מה שבילו אי פעם, ואולי יותר מבנטפליקס בערוץ 2. וכשאנחנו מסתכלים על זה, לשם המפרסמים הולכים, לשם נכנס הכסף, והאפליקציות האלה צריכות לתחזק את היוצרים בשביל שימשיכו ליצור, אז נוצרת כלכלה.
מה האסטרטגיה שלכם? הנפקה, אקזיט, להמשיך ככה בכיף שלכם?
תראה, בגדול גדול, תמיד, זאת אומרת, בשנתיים, אם נסתכל שנה, שנתיים אחורה, זה היה ברור, הנפקה וכזה. אני חושב שעדיין זה הדבר הכי ריאלי שיקרה. אבל אם לימד אותנו משהו, לימדה אותנו השנה וחצי האחרונות, זה שהכי טוב לחברות להתעסק בלהגדיל את החברה, לייצר הכי הרבה ערך שאפשר. השוק יכול לקחת אותך, לזרוק אותך ימינה ושמאלה, אנחנו צריכים להתמקד במה שאנחנו עושים הכי טוב, ולהיות מוכנים, אני חושב, לכל הזדמנות, זה ההגדרה הכי טובה. אז אנחנו עובדים בצורה הכי רצינית, ובונים תהליכים למקרה, שאם נרצה להנפיק, נוכל לעשות את זה מתי שנרצה, אבל זה לא יעד. זה מיילסטון בדרך, זה נקודת ציון, שאם נעבור אותה עוד שנה, עוד שנתיים נעבור, זה יהיה אחלה, אבל אני חושב שהיעד זה לבנות חברה גדולה, שמנצחת את השוק שלה, שתמיד יש לה אפיקי צמיחה חדשים וטובים, ושמייצרת הכי הרבה ערך שאפשר לכלכלה הזאת, כלכלת היוצרים.
אני זורק אותך 7 שנים אחורה, עירה הצעיר, רץ בין הפקות, עורך איזה סרטון, דמיינת שאחרי 7 שנים תעמוד בראש חברה של 400 עובדים, 100 מיליון דולר לפחות של השקעות, שווה אני מניח מאות מיליוני דולרים?
לא, ברור שלא.
אוקיי.
גם שהתחלנו, אני זוכר לפני שהשקנו את האתר, זה היה כזה, טוב, אם יקנו ככה וככה, אז מקסימום נלך לארוחה ביחד מההכנסות, לא, זה מזמן עבר את החלומות שבהם חשבנו שכבר נשב בים ולא נעשה כלום. אבל אני חושב שאני אישית וכל הפאונדרים אנחנו לגמרי אסירי תודה וכזה בצנאה, מאוד מאוד מתרגשים מהסיטואציה, זה גם לא סוג הדברים, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, יואו, איך הגבת שזה לא קורה ביום.
כן, זה לא לזכות בלוטו, פתאום.
לא, לא, וכל כמה חודשים אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, וואו, גם ברמת התפקיד האישי שאתה עושה, אתה אומר, בוא אני צריך להמציא את עצמי מחדש, החברה צריכה היום משהו אחר ממנכ״ל, וגם אתה אומר, בוא נע, התקדמתי עוד משם וזה, ולפעמים שאתה מוצא איזה מייל ישן או מסמך מלפני 6-7 שנים, ואתה קורא אותו ואתה מקבל שנייה ריאליטי צ'ק על המרחק שעשית והמצב שנמצא, זה מטורף. זה מטורף, וביום יום אתה לא רוצה הרבה לתפוס את עצמך.
מדהים. אז עיר בלסקי, תודה רבה רבה. עד כאן 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אנחנו נהיה עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.
תודה רבה.